אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
התמונות של אוגדה 98 יוצאת מחאן יונס נותנות תחושה של הפוגה במלחמה. חצי שנה לתוך חרבות ברזל, וצהל נמצא עם מינימום כוחות בעזה. ברקע השיחות על עסקת חטופים והפוגה בצידה, נראה כאילו המלחמה הסתיימה. אולי זאת הסיבה שעומדת מאחורי האמירה של נתניהו לגבי קביעת תאריך לפעולה ברפיח.
אנחנו פועלים כל הזמן בהשגת מטרותינו, ובראשן שחרור כל חטופינו, והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תאריך.
איך הכניסה לרפיח מסתדרת עם עזיבת הכוחות? אם לא מוטטנו, האם הגרנו את רוב יכולות חמאס? ומה יקרה בזמן ההפוגה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. יואב זייתון, כתבנו הצבאי, שלום.
שלום, שרון.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נוסע הצהרה ואומר שיש תאריך כניסה לרפיח. כבר כמה שבועות מספרים לנו שהתוכניות אושרו. מה אפשר את סגירת התוכניות וקביעת תאריך?
טוב, אז נגיד שקודם כל, פעולה הקרקעית ברפיח תוכננה לפי מה שאמרו לנו בפיקוד הדרום כבר בחודש אוקטובר-נובמבר, זאת אומרת בשלב הראשוני מאוד של המלחמה, כחלק מאותם שלבים בתכנון של הפעולה הקרקעית הרחבה הכוללת, גם של העירות המרכז, נוסירת העיר דיר אל בלח, גם שם יש חטיבת חמאס שטרם טופלה, וגם ברפיח. היה ויכוח בתוך צהל, מתי נכון לתקוף את שני המוקדים האלה, שנותרו בהן שתי החטיבות האחרונות שפעילות, חטיבת המרכז אחראית בעיקר על השיגורים למרכז הארץ, שיגורי הרקטות ארוכות הטווח, וכמובן יש לה כמה אלפים אחדים של פעילים חמושים, עם כל הגדודים והכוחות שלהם, וחטיבת רפיח אחראית על צירי ההברחות והכנסות הגדולות ממיסים, מהברכות מסיני, בעיר שחולשת על הגבול בין הרצועה לבין סיני המצרית.
וצריך להזכיר גם שכנראה ראשי חמאס והחטופים שם.
נכון, ובנוסף לאלה גם למעלה ממיליון עקורים, וכל עקור כזה זה לא רק סוגיה הומניטרית או לחץ אמריקני לא לתקוף, לא לסכן אזרחים עזתים, אלא זה גם שכפץ לבחירים של חמאס, ולפעילים הרבים שעוד נותרו שם, זאת אומרת, צהל זיהה בחודשים האחרונים תנועה טבעית אמנם, אבל תנועה משמעותית בין כמויות גדולות של אוכלוסייה שנעו בין מחסות, או בין מוקדי שהייה כמו המואסי לקורים הרבים, לבין הוכחות של מחבלים לרוב ללא נשקים, כך שיש קורלציה בין תנודות, בין תנועות של כמויות גדולות של עקורים עזתים, לבין תנועה של מחבלים שנעים בתוכם ללא נשקים, וכך גם לרוב הם לא מופללים, כך שצהל תכנן, פיקוד הדרום כבר תכנן את הפעולות האלה ברפיח, אז הייתה ביקורת או כבר צצה ביקורת פנימית בתוך צהל, למה לא עשו את זה קודם, למה היה קצב איטי בהתקדמויות במקומות אחרים, היו לכך גם שיקולים מדיניים, כי כל התקפה אוגדתית כזו או דו-אוגדתית על יעד גדול על חטיבה של חמאס, דורשת כמובן אישור של הקבינט, אישור של הדרג המדיני, בסופו של דבר זה לא קרה, המומנטום שהיה בחודשים האחרונים עבד או נשחק מאוד, בטח הקרדיט הבינלאומי שמחייב כל פעולה כזו, כל תמרון, ולכן אנחנו כרגע נמצאים בשלב בצומת די משמעותי, שצהל חייב לתמרן בשני המקומות האלה, בדיר אל בלח וברפיח, אבל הזמן עובר, ויכול להיות שאם בכלל נראה דבר כזה, זה יהיה בקיץ.
אבל איך זה מסתדר עם זה שכלל הכוחות המתמרנים נסוגו משטח רצועת עזה? כלומר, זה לא סותר את התוכניות?
זה לא סותר את התוכניות, אבל זה כן מתנגש עם לוחות הזמנים, כי היה תכנון ששתי החטיבות האלה של חמאס יטופלו בשיא התמרון, ושאנחנו מדברים על שיא התמרון, אנחנו מדברים על שאיפה או רצון או תוכנית של צהל לפגוע בלפחות 70% מהחטיבה המקומית של חמאס בשיא התמרון, ואז לחזור אליה ולטפל בכל היתר, בכל ה-30% הנותרים, בפשיטות החוזרות, מה שנקרא שלב ג'. עכשיו, בחאן יונס צהל עבר לשלב ג' הלכה למעשה כבר לפני חודשיים, פחות או יותר, זאת אומרת, שם מסתיים התמרון בדרום הרצועה, בחלקים שצהל כן תמרן בהם בעיר חאן יונס, שם הסתיים התמרון למעשה כבר לפני חודשיים שלושה, לא דיברו על זה, אבל מי שזכר את המקומות שצהל בהם תמרן באזור ינואר בחאן יונס, שכונת אל עמל במערב העיר, ומחנה הפליטים גם במערב העיר, בית החולים נאצר, שהוא הכי גדול ברצועה, אפילו גדול יותר משיפה, פתאום אנחנו שמענו בשבועות האחרונים שצהל חוזר למקומות האלה, גם הקררה, גם הבסנים בנסווילה במזרח חאן יונס, זאת אומרת, צהל שוב פושט, שוב חוזר למקומות האלה לטפל ב-30% הנותרים שלא טופלו בתמרון, כך שרפיח, בטח כדי להכריע סופית חטיבת חמאס גדולה וחזקה ובעיקר ותיקה מאוד, חטיבת חמאס זכורה עוד משנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, פיגועים כמו הקרסת המוצב בפילדלפי וכמובן חטיפת שליט ב-06, כדי לטפל ולהכריע את רפיח צריך לא רק תמרון שיקח זמן, אלא גם לחזור לשם בפשיטות חוזרות, וזה מורכב, זה ייקח המון זמן, בטח לא ב-2024, מבחינת השלמת פעולה והכרעה, ולכן ככל שחולף הזמן, כך זה נהיה מורכב ומאתגר וקשה יותר, למרות שזורקים את זה כאיזשהו שם קוד או איזשהו סלוגן רפיח רפיח כל היום.
אבל מבחינת הציבור, או לצורך העניין אני, שלא מבינה מהלכי לחימה, זה נתפס כאילו מלחמה הסתיימה. גם כשאנחנו בלי מיטוט החמאס, בלי עסקת חטופים כרגע, תשכנע אותי אחרת.
לצערי, אני לא יכול לשכנע אותך אחרת, שרון, כי נשים בצד רגע את כל ההכרזות הפופוליסטיות על ניצחון מוחלט, או השמדת חמאס, זה באמת זה בעולמות השיווק ו... הספינים. נשים את זה שנייה בצד, בואי נקמת, נלך על שני יעדים שהם ברי כימות, הם צבאיים, וקל לדעת אם עמדנו בהם, אם צהל הצליח בהם, אם ישראל עמדה בהם עד עכשיו. שני יעדים ששמו לכולנו מול העיניים בגדול באוקטובר, בנובמבר, בתחילת המלחמה, וזה השבת החטופים משבי חמאס, או לפחות את רובם, וחיסול ראשי חמאס, או לפחות את רובם. בשני היעדים האלה שהם ברי כימות והם צבאיים מובהקים, הם לא בעולמות השקרים או הספינים ונקרא לזה במרכאות החרטוטים, בשני היעדים האלה צהל נכשל, ישראל נכשלה, חצי שנה מתחילת המלחמה, רוב בכירי חמאס עדיין בחיים, רוב החטופים עדיין בשבי חמאס, הם גם לא הצליחו להחזיר אותם באמצעות פעולות אילוץ, בטח לא בעסקה, וככל שהזמן עובר, כך המצב הוא לרעתנו, לצערי הרב, המומנטום עבד, והמחירים נהיו גבוהים יותר בעסקה, ברור שבעסקה כזו ישוחררו עשרות רבות של מחבלים רוצחים, אולי גם סמלים, כמו שחמאס דורש, סמלים שיכולים להשפיע על הרחוב, לפגוע בזירות אחרות כמו יהודה ושומרון, על זה פחות מדברים, כי אולי זה קצת פוגע בנרטיב כזה או אחר, יש חשש מאוד גדול בצהל, וזה גם כדאי מאוד לשים על השולחן עכשיו, יש חשש מאוד גדול בצהל, ששחרור של עשרות מחבלים רוצחים בעסקה שכזו עם חמאס, בהם סמלים, תביא להעברת השטח ולתסיסה מאוד מאוד גדולה ברחוב הפלסטיני ביהודה ושומרון, זה גרה שצהל, במאמץ מאוד גדול, הצליח יחסית לשמור על הרגועה, וכמובן לא לעולם חוסן בזירה הזו של יהודה ושומרון, זה יכול להשפיע, אז יש לכך הרבה שיקולים כבדי משקל, גם אם הרמטכ"ל אומר שצהל ידע להתמודד עם השלכות של שחרור רוצחים מחבלים רבים, גם את זה צריך לשים על השולחן, אבל בשורה התחתונה, צהל נכשל ביעדים הפשוטים, ברי הכימות שלו, הצבאים, החזרת מרבית החטופים, חיסול מרבית בחירי חמאס, וגם לא פירק את חמאס, אנחנו לא מדברים כמובן על השמדה, זה ייקח לפחות 5-6 שנים עד שחמאס יוכרע, כך מעריכים קטינים שלחמו וראו לחמאס בחודשים האחרונים את הלבן שבעיניים, להכריע צבא טרור כזה שהוקם במשך 15 שנה, ייקח סדר גודל של לפחות 4-5 שנים, לפחות עד 2028-2029, הלחימה בעזה תימשך בגבהים שונים, בפשיטות כאלה ואחרות, אבל גם בפירוק לפחות כל החטיבות של חמאס, גם בזה צהל נכשל, אנחנו מדברים כבר על חצי שנה של לחימה, לחימה לא קלה.
אז האם ההפתעות שציפו לנו ברצועת עזה ילמדו אותנו משהו על איך צריך להילחם בצפון? כבר ממשיכים, אבל רגע לפני זה יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט.
אנחנו נדאג במוקדם ובמאוחר שכולם ישלמו את המחיר. רוצחי וחוטפי הילדים הם בני מוות.
אנחנו נגיע לכל תשתיות הטרור, אנחנו נגיע לכל המנהרות, אנחנו נגיע לכל פעילי החמאס, ועד שלא נחסל אותם, לא נשלים את המשימה.
הגדרנו את מטרות המלחמה בצורה מפורשת. לחסל את החמאס, לשחרר את חטופינו, ולהבטיח שביום שאחרי החמאס, עזה לא תהווה עוד איום על ישראל.
אז התייחסת למיטוט החמאס, וכולם הבטיחו לנו את זה. מה נותר לחסל? תמפל לנו גדודים, חטיבות, ממה הם מורכבים, ומה נשאר ברצועה?
כן, אז ערכתי שיחה עם מיקי. מיקי הוא אלוף משנה, הוא מפקד חטיבה 4 במילואים. שיחה מאוד מעניינת, הוא פעל בח'אן יונס, בשיא התמרון, ובאמת שאלתי אותו, מה זה שאומרים גדוד של חמאס? אנחנו פה ושם שומעים ככתבים צבאיים, או רואים בשטח העזתי את ההרס הרב, או את האמצעי לחימה הרבים, RPG, שוואזים, קלאצ'ים וכו'. אבל מה בסופו של דבר, מה זה גדוד של חמאס? כלומר, גדוד הוא חלק מחטיבה של חמאס, אז ההסברים משם היו מאוד מעניינים. קודם כל, גדוד של חמאס הוא בדרך כלל גיאוגרפי, הוא גזרתי, הוא מרחבי, ומגן על יישוב מסוים כמו עיירה, למשל בית חנון או בית לאיה, או בניסואלה במקרה של מחת ארבע אלוף משנה מיקי שרבית, שאותו הוא כבש את הגדוד הזה של בניסואלה במזרח ח'אן יונס, הוא כבש, וכל מי שנמצא בגדוד הזה של חמאס, לרוב כמה מאות פעילים חמושים, הם מכירים אחד השני, הם כוח מאוד מאוד אורגני, כי הם מחבלים מהשכונה מה שנקרא, גרים במקום הזה, מתאמנים בו, מתכוננים לשעת חירום, יודעים איפה מצבורי הנשקים ממתינים להם, הימחים שלהם במרכאות, מחכים להם בזמן חירום, אם צהל יתמרן בשכונה או בעיירה שלהם, וכל גדוד כזה מורכב הלכה למעשה ממערבים, משלושה, ארבעה מערבים, גם הם גיאוגרפיים, מערב יכול להיות רחוב, שבו יש חיפויים הדדיים שהמחבלים מחפים אחד על השני, פירים למעבר בין הבתים, כמובן עמדות נונטט, עמדות צליפה, ועמדות תצפית עם מצלמות לדווח רחוק, ובכל גדוד כזה יש שלושה ארבעה מערבים כאלה, מערבים פלוגתיים, ולכן כאשר צהל נכנס לפרק או להתמודד או לכבוש גדוד כזה, בהתחלה הוא חשב שזה ייקח לו 10 ימים, בפועל זה לקח קצת יותר, זה לקח בין שבועיים לחודש לפרק כל גדוד כזה, מהרגע הראשון שנוגעים בו עד לרגע שמאותרים מרבית אמצעי הלחימה, מאותרים מרבית הפירים והמנהרות של אותו גדוד, ורוב המחבלים או בורחים או מחוסלים מאותו גדוד מקומי, לקח פחות או יותר בין שבועיים לחודש, להגיע להישג הנדרש, ושמפרקים שלושה ארבעה גדודים כאלה, למעשה אפשר להגיד, אותו מפקד אוגדה שקיבל את המשימה, פירקתי את חטיבת ח'אן יונס, או פירקתי את חטיבת מערב עזה לצורך העניין, בעיר עזה יש מספר חטיבות שמורכבות מאזורים כמו סברה, ושכונת זיתון וסג'איה, ואז אפשר להכריז אותו מפקד שקיבל את המשימה הזו, שהוא פירק את הגדוד או את החטיבה המקומית, אז כאמור זה בעיקר מחבלים מהשכונה, מאותו מקום שמכירים אחד השני, פירים בין בתים, חיפויים הדדיים, אבל האלמנט הגיאוגרפי המקומי המרחבי, הוא המרכזי שמדברים על גדוד של חמאס.
אז מה מעריכים שיקרה בזמן שהכוחות יוצאים? כי הרי ראינו מה קרה באזורים שלא תמרנו בהם, כפי שהזכרת, ירים ממחנות המרכז לעבר ישראל, וגם באזורים שעזבנו, ראינו מה קרה בבית החולים שיפה.
כן, מיד חמאס חוזר, מיד. זאת אומרת, יש לחמאס תצפיתנים, שהתפקיד שלהם זה לא להכווין ירי לעבר חיילי צהל בשטח העזתי, ולא לטווח מרגמות, ולא להכווין מחבלים ממקומות אחרים, אלא התפקיד היחיד של אותן תצפיתני חמאס, הוא לחכות לרגע, ולזהות את הרגע שצהל מתקפל מאותו מקום, ועוזב. זה יכול להיות במקומות ספציפיים, כמו שכונות אל עמל במערב ח'אן יונס, או בית החולים שיפה, שצהל פשט עליו במשך כמעט שבועיים, וזה יכול להיות המהלכים הגדולים יותר שהיו ונגמרו בשיא התמרון, ואז ברגע שזה קורה מיד, חמאס חוזר, אבל הוא חוזר בחוכמה, הוא חוזר קודם כל עם אנשים ללא נשק, הוא מאוד מאוד מקפיד על זה, שבלחימה האנשים שלו הסתובבו ברחובות לא חמושים, ולא יהיו מופללים, אבל מצד שני, ורואים את זה עכשיו גם בימים האחרונים בח'אן יונס, אחרי שאוגדה 98 צה"ל נסוג מח'אן יונס, הוא חוזר גם להשליט סדר ברחוב, להראות סימני משילות, הוא עושה את זה באמצעות פעילים שמסתובבים רק עם עלות, לא עם נשקים, והם רעולי פנים, לא מזהים את הפנים שלהם, כי היום לצהל יש יכולות לנסות ולזהות בכל מיני תצורות, ולכן הם מסתובבים כך ללא נשקים, מנסים לפקח, להשליט סדר, לעשות אפילו ביקורת מחירים בשווקים שנפתחים מחדש, בג'באליה, כדי שהמחירים לא יהיו גבוהים מדי, לאור המצב הקשה, מנסים אפילו לפנות הריסות מהרחובות שצהל פגע בהם, באמצעות טרקטורים ופועלי עירייה, זאת אומרת, בכל המקומות שצהל פעל בהם, יש סימנים ראשונים של התאוששות של חמאס, התאוששות קודם כל אזרחית, אכיפתית, להראות שהוא חוזר להשליט חוק וסדר ברחובות, כמובן במקומות שבהם צהל לא תמרן בהם, ולא נכנס אליהם, כמו ברפיח או בדיר אל בלח, שם רמת השליטה האזרחית של חמאס היא יותר בגובה בינוני פלוס, נקרא לזה כך, אבל ברגע שצהל כן מצליח, וברוב המקרים זה לא קורה, כי הם מאוד מפוזרים, הם מסתובבים כיחידנים או בזוגות, ברגע שצהל כן מזהה אכיפה אזרחית כזאת מחדש, הוא כן תוקף מהאוויר, כן מרים כתמם ותוקף עם זיק את אותם פעילי חוק וסדר, גם אם יש להם רק עלה ביד, הם רעולי פנים, היה מקרה כזה מאוד מעניין בסג'ריה, לפני שבוע וחצי, שבועיים בערך, שצהל זיהה קבוצה של 10 אוכפי חוק וסדר של חמאס, שניסו להשליט את מורתה מחדש בהריסות של סג'ריה, הם החזיקו עלות, היו מחוסי פנים, אבל צהל זיהה אותם מספיק טוב כדי לתקוף אותם, רובם נהרגו בתקיפה הזו, זה מאוד מאתגר, מאוד קשה, אבל בהיעדר חלופה שלטונית, שאין גורם אחר כמו פתח, או כל גורם אחר למסור לו את המפתחות, חמאס מיד מתעורר ומנסה להשתקם, נזכיר, זה לא ארגון טרור שקם משמעין לפני שנה, שנתיים, זה צבא טרור עם משרדי ממשלה, עם עיריות, עם גופים אזרחיים גדולים, שמבוסס כבר ושולט שם למעלה מעשור וחצי, לא ביום וחצי ובטח לא בחצי שנה, אפשר לפרק אותו כליל, לא צבאית ולא אזרחית.
אז איך צהל להתמודד עם זה, או שלא מנסים להתמודד עם זה, יודעים שהם יחזרו לשם, או שיהיו כל מיני פשיטות בסגנון שיפה, שבהם בעצם יאפשרו להם לחזור, ואז ימגרו אותם?
גם פה כדאי להגיד את האמת, במצב הנוכחי אין אופטימיות גדולה בצהל, כי הוותיקים שנמצאים נגיד בעמתות של החטיבות הסדירות, או מילואימניקים שחוו, מפקדים, קצינים במילואים, שחוו גם את חומת מגן, ואת ההתמודדות עם הטרור והכרעת הטרור ביהודה ושומרון בתחילה שנות ה-2000, מזכירים שקודם כל חומת מגן לקח חודש וחצי, כלל תמרון בערים, כיבוש של כל הרי הגדה מלבד חברון, במשך חודש וחצי, תיאור של קיני מחבלים, אבל זה לא נגמר שם, זה לא שהטרור הוכרע מיד אחרי שחומת מגן הסתיימה, אלא זה נמשך עוד 3-4 שנים של פעולות ליליות, פשיטות חוזרות, פשיטות חטיבתיות גדולות בקלקיליה, בטולקרם, בשכם, ברמאללה, ורק בסביבות 2007-2006, אפילו בחלק מהגזרות 2008, יכלו להגיד, הכרנו את טרור המתאבדים, השגנו חזרה סדר ושליטה יחסית ביהודה ושומרון, המצב הרבה יותר רגוע ונשלט, כמובן שגם מאז נמשכו הפיגועים, אבל נזכיר את מילת המפתח, צהל היה בשטח, צהל היה ביהודה ושומרון, היה לו יותר קל לפעול, הרבה יותר אפשרי להשיג מודיעין לשבק, שהוא היה בכל לילה, בכל יום, בכל רגע, בסביבת הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, בתוך הערים הפלסטיניות, פה זה הרבה יותר קשה, כי פה יש גם צבא טרור, גם גוף שלטוני גדול עם משרדי ממשלה שתומכים את אותו צבא טרור, וגם אין הוכחות קבועה של צהל בתוך רצועת עזה, זאת אומרת צריך לחזור לפשיטות חוזרות, שבהם משיגים, ישיגו מודיעין גם לפעמים הבאות וחוזר חלילה, זה באמת אירוע, ופה צריך להכין את הציבור, אירוע שיכול לקחת כמה שנים טובות, במקרה הטוב, עד שישיגו הכרעה של חמאס.
אז זהו, לסיכום, איך זה מסתדר גם עם התוכניות של צהל ככל הנראה לפעול בצפון, ומתכוננים גם למצב שבו אנחנו נותקף מצפון? מה למדנו מהפעילות בעזה עד כה, והאם בגלל נוכח העובדה שאנחנו מבינים שזה ייקח עוד זמן, האם אנחנו יכולים לנהל שתי זירות?
תראה, אני אספר לך את ההבדל הגדול באמצעות סיפור קטן שיצא לי לחוות בשבוע שעבר שהייתי בצפון, בארדו ובסביבה שם. בביקורים שלי בעוטף עזה לאורך המלחמה וגם בתוך שטח הרצועה, ביקרתי קודם הרבה בקדמיות, אותן מפקדות שטח שמכונות קדמית, שיש לכל אוגדה, לכל חטיבה, ושם יושב המטה, מסייע, כל החמלים, חמלי אש, המפקדה, והם כמובן בשטח הארץ, אז קדמית גולני לצורך העניין, כל פעם שבאתי לשם, כמו קדמיות אחרות בעוטף, היו רועשות, תוססות, מוארות, היה בחלק מהקדמיות האלה גם פוטרק, חיים פלטניים בתוך הקדמית הזו, בזמן שהלוחמים היו בשטח העזתי. ושהגעתי לקדמית גולני, שנפרסה מחדש בצפון, הם עלו צפונה לפני כחודשיים, אחרי שהם יצאו מעזה, לקח לי זמן קודם כל, לפחות חצי שעה למצוא את הקדמית הזו, זה היה בשעת ערב, ושמצאתי אותה, כמובן לא נגיד איפה בצפון, שמצאתי אותה, היא הייתה חשוכה מוחשכת לגמרי, גם ברשתות הסוואה, שחיסו את היבילים ואת האוהלים, וגם עלתה מוחלטת, לא עמודי תאורה, לא פנסים, היה אסור להדליק פנסים, היה קשה באמת למצוא את המקום להיכנס, והסיבה לכך היא שאחת לכמה ימים חיזבאללה שולח רחפנים, כדי לאתר ולתקוף את אותן קדמיות שפרוסות בצפון. וזה רק אחד ההבדלים, באמת, אחד ההבדלים הקטנים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של ההבדל הגדול בין מה שהיה לצהל, ללוחמים שפעלו בתוך שטח הרצועה, נגד חמאס, לבין מה שמצפה, או כבר קורה אפילו בימי הקרב, שהפכו כבר לחודשי הסלמה, בצפון, נגד אויב אחר לגמרי, נגד חיזבאללה, ולכן שהייתי שם, שמעתי גם את המפקדים, מדריכים, אומרים, מזהירים את הלוחמים שלהם, שיצאו ככה עם הרבה גאווה, וכמובן עם ביטחון עצמי מאוד גבוה, מסג'איה, מעזה, מהלחימה נגד חמאס, שברצועת עזה יכלתם לעשות עשרות טעויות בחודש, ולא שילמתם מחיר, כי האויב היה חמאס. תעשו טעות אחת בדרום לבנון, בתמרון אפשרי, נגד חיזבאללה, ומיד תחטפו.
יואב זייתון, תודה רבה לך.
תודה.
ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה בנייד וברכב. ואם כבר הזכרנו את מה שקורה בעזה אחרי עזיבת צהל, חפשו את הפרק אם נפספס את העסקה, חמאס יישאר היום שאחרי על פי ציפי לבני. תחקיר, הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, שמרו לעצמכם.